אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, מאמר הגלות והגאולה, בעמוד 469. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם. ניתן לשאול גם שאלות דרך האתר, שאלות נבחרות תשאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 469, מאמר הגלות והגאולה.
אנחנו צריכים לשים לב למאמרים האלו של בעל הסולם, שהם טיוטות, הם עוד לא מאמרים. הוא לא כתב את זה כמתן תורה שהדפיס ערבות או האומה, כאלה דברים, או נו, ודאי שכתבי קבלה, או אפילו אגרות שלו, כן? אלה, טיוטה זה נקרא שאני עדיין כותב מה שאני חושב. אני עדיין עוד לא מאבד את זה לחיצונים, לאנשים. יש בזה דברים שבמאמרים אחר כך זה היה מלוטש. אז יש בטיוטה הרבה יותר נקודות כאלו פנימיות אינטימיות, מה שבמאמר החיצון אחר כך שיוצא ממנו.
הגלות והגאולה. כותרת: ההרמוניה בין הדת לחוק התפתחות או אל הגורל העיוור. ובגויים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך, והעולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה כגויים כמשפחות הארצות.
זה אפשר לדבר על פנימיות, איך שאנחנו יוצאים מרצונות שנקראים ישר כל שבאנו לרצונות האגואיסטיות שנקרא אומות העולם שבאנו בכל אחד ואחד, שזה קרה נגיד בהיסטוריה עם עם ישראל, כן? או שעם כל אחד ואחד אדם שנמצא עכשיו בשליטת מה שנקרא אומות העולם שבו, ונקודה שבלב שלו נמצאת בשביה, בגלות, כן?
הרי הוויה יראינו בעליל שאין כל קיום לישראל בגלות, ולא ימצאו להם מנוח, כמו שאר העמים שנתערבו בגויים ומצאו להם מנוח, עד שנטמעו ביניהם ולא נשאר מהם זכר. לא כן בית ישראל, עם זה לא ימצא לו מנוח בין הגויים, עד שיתקיים בו הכתוב, וביקשתם משם את השם אלוקיך, ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך.
כשאנחנו לומדים שאנחנו יצאנו מהבבל, כל הבבלים התפזרו על כל העולם, והתרבבו, ומי יודע מי עכשיו ומה מו, מאותם השבעים השבטים בו נגיד, שהיו בבבל, ועוד שבעים השפות, כן? וכן הלאה. אין בזה שום הבדל, כי הכל זה ברצון לקבל. ובישראל עומדם שגם כן 12 שבטים והכל זה, אפילו היה אי אפשר להתערבב ביניהם וכן הלאה, אבל מה שקרה שבתוך ישראל גם כן נעשתה ערבוביה, כמו בין העמים שנעשתה ערבוביה, אבל בין ישראל לעמים, למרות שאיזשהו יש ערבוביה החיצונה, הערבוביה הפנימית היא לא קיימת, עד כדי כך שישראל נדבעים שם, אלה בכל זאת בהבטחת הבורא מלכתחילה, ואנחנו מבינים כלים דה קבלה, כלים דה השפעה, אתה לא יכול לעשות מהם משהו אחד. כן? אלה בכמה שהתהליך הוא מתקדם, אז מגיעים למצב שבכל זאת סך הכל כאילו ישראל בגלות או באומות העולם או כל האנושות, היא מתחילה לפלוט החוצה את הישראל שבגלות בהם, ואו על ידי פעולות יותר יפות או פחות יפות, אבל לפלוט את ישראל מתוכה, וזה לפי הבטחת הבורא שבגויים לא תמצא מנוח. שבכל זאת אתה תצטרך לצאת משם ולקיים את תפקידך. הלאה.
אפשר לבאר הדבר מתוך ההשגחה, וגזירת הכתוב עלינו כי התורה אמת וכל דבריה אמת, ואוי לנו כל זמן שאנחנו מסופקים באמיתותה, ואנו אומרים על כל התוכחה שמתקיימת בנו שהם מקרה וגורל עיוור חס ושלום. אשר לדבר זה יש רק תרופה אחת, והיא להחזיר עלינו את הצרות בשיעור כזה עד שנתבונן בהם שאינם מקרים, אלא השגחה נאמנה היעודה עלינו בתורה הקדושה.
או שאנחנו מטפלים בזה שמגלים את ההשגחה ומבינים את תמונת העולם והמערכת והתוכנית והכוחות שפועלים, ומגלים את זה ורואים את זה, כי הבורא רוצה שאנחנו נגלה את זה ממעשיך יקרנוך. ואם אנחנו מתעצלים בזה, אז אנחנו בזה מפעילים אותם הכוחות, הטבע, שהיו צריכים לגלות אותם במגמה שלנו, בהגיעה שלנו. אם לא על ידי הגיעה אנחנו מגלים, אז הם לוחצים עלינו, אותם הכוחות שלא מגולים לפי זמננו שהיינו צריכים כבר לגלות, והם לוחצים עלינו כיסורים, כבעיות, עד קשים מאוד, והם מחייבים אותנו אז בצורה קשה לגלות אותם בכל זאת. זאת אומרת, אותם הכוחות שהיו יכולים להופיע בנו בצורה טובה, יפה, בהתפתחות, במהירה בהתרחבות והכל, כן, במילואים הטובים, אותם הכוחות הם במקום סם החיים, סם המוות, מופיעים בנו ביסורים הגדולים, שהם בכל זאת מקדמים אותנו לגילוי שלהם הטוב. כן, הלאה.
ויש לבאר הדבר מתוך חוק ההתפתחות גופו, אשר בטבע ההדרכה הנאמנה שהשגנו על ידי התורה הקדושה, מבחינת דרך תורה שבהשגחה. הגיעה אלינו ההתפתחות מהירה לאין ערך יותר על גויי הארצות, וכיוון שחברי האומה התפתחו, היה חיוב ללכת תמיד קדימה ולדקדק ביותר בכל מצוות התורה.
זאת אומרת, אנחנו יצאנו מבבל, קיבלנו שיטת אברהם, התחלנו לעבוד כקבוצה, כי איש אחד בלב אחד, ואהבת רעך כמוך, כן? אבל ודאי שהיו מגלים כל מיני בעיות בדרך. התורה מספרת על זה בצורה חיצונית, כאילו על הדברים הפנימיים שקרו, אבל בכל זאת על ידי זה הייתה התפתחות פנימית אדירה. זאת אומרת, הבנו חוקי העולם, איך להתנהג, איך לגלות את הבורא, איך להיות איתו בקשר והכל. לא היה חשוב לנו שאנחנו נוסעים על חמורים ולא באיזה מכונת פאר, כן, וכן הלאה. זה ברור שאדם היה תמיד משתוקק רק למלות את הצרכים ההכרחיים שלו, וכל היתר היה משקיע ברוחניות. זה הייתה הקרדו, איך להגיד? איך?
אני מאמין,
כן. זאת אומרת, היסוד של קבוצת אברהם. ו... זה... ובמידה שלא היו יכולים לקיים, אז היו לומדים את הדברים האלה לפי היסורים ומכות שהיו מיישרים אותם ככה כל הזמן. זאת אומרת, ההתפתחות הייתה מהירה מאוד על ידי מאור המחזיר למוטב. התפתחות כלפי הרוחניות, כלפי חוקי העולם, כלפי ידיעה מה קורה, איפה אנחנו נמצאים גם כן כאן. מה זה כאן? העולם המדומה שאחריו זה עולם הרוחני, שזאת אומרת שזה אותו עולם, רק אני עושה את המקביל את עצמי, שאני לא רואה יותר מהעטיפה הזאת. כל הדברים האלה היו מובנים, והיו כולם נמשכים רק לקיום ההכרחי בדרגה הבהמית, שזה במקום האורות למלות את עצמם על ידי דומם צומח וחי הגשמיים, וכל היתר זה רק לקבל מנת להשפיע, למלות את עצמם על ידי דומם צומח וחי, התיקונים האלה למלות את הנשמה כדי לגלות את הבורא. אז כך היו מתקדמים. ודאי שבצורה לגמרי לגמרי אחרת, ברמה אחרת מכל האומות העולם. לכל האותם שהם ירגישו רק את העטיפה הזאת החיצונית, היו קיימים כדי לקיים אותה. אבל גם כן היה השוני הגדול בין מה שהקבוצה הזאת הייתה מתקיימת ובין מה שהאומות העולם התקיימו. האומות העולם פיתחו טכנולוגיה, איך יותר להרוויח, איך יותר להצליח, נכנסו לעבדות, לכל מיני תהליכים האלה, בהתקדמות של חברה האנושית, יאללה, כאילו בהתפתחות של האנושות. כן? וכאן הקבוצה הזאת לא הייתה כל כך מתפתחת. היא הייתה כולה משתוקקת רק להתפתחות הפנימית, ובחיצוניות הם לא היו מפותחים כמו שכל היתר האומות העולם, כי לא היה להם צורך בזה. נו, טוב, באותם הזמנים גם כן קצב ההתפתחות היה לא כל כך גדול, ולכן זה לא היה כל כך מורגש. אבל בכל זאת, ההבדל היה, האידיאל של קבוצת אברהם, של עם ישראל, הוא שכבר כאן, וכל האומות העולם, השכנים, הוא היה הפוך לגמרי. וגישה לחיים, והם היו מאוד מוזרים נראים לאחרים. שכל עם, כל כולם היו ככה כאילו קשורים רק לאיזה עבודת אלילים שלהם בעיני העולם, זה ככה היה נראה. ככה זה. כן, נו.
וכיוון בשורה, בתורה א' למטה, וכיוון שלא עשו זאת, אלא רצו לערב שם גם את האנוכיות הצר, דהיינו השלא לשמה.
שלאט לאט, בכל זאת האגו גודל, ומתחיל לקלקל את הגישה הזאת של הלשמה, שזה היה בבית הראשון. והתחיל לקלקול.
מכאן התפתח חורבן בית ראשון, שרצו לעשות הסגולות של עשירות והרמת הכוח על הצדק כשאר הגויים. וכיוון שהתורה אסרה כל זה, על כן הכחישו את התורה והנבואה וקיבלו נימוסי השכנים, כדי שיוכלו ליהנות מהחיים ככל שדרש מהם האנוכיות.
כבר אז התחילו לרדת מהתורת הרוח לתורת הגשם.
וכיוון שעשו כך, התפוררו כוחות האומה. מקצתם הלכו אחרי המלכים והקצינים האנוכיים, ומקצתם הלכו אחרי הנביאים. והפירוד הזה נמשך עד החורבן. ובבית שני הובלט הדבר ביותר, כי תחילת הפירוד הודגש שם בפרהסיה, על ידי תלמידים דלא מעלי, לא אגונים.
זאת אומרת, בית השני זה כבר אחרי גלות בבל, שחזרו מגלות בבל, ובנו את הבית השני. זאת אומרת, הייתה בכל זאת עלייה מסוימת. אבל כבר אפילו הגדולים שהיו, הם כבר לא היו בדרגת כמו שבבית הראשון. ועד כדי כך היה כבר העם בכללו מהגלות מכולכל, שאפילו לא התביישו ללכת אחרי האושר ושליטה וכל מיני דברים כאלו. זאת אומרת, זה כבר התחיל לקבל צורה לא קרובה אלינו. אנחנו בכל זאת לא מבינים מה זה נקרא לרדת מרוחניות לגשמיות. אבל כבר הידרדרות הייתה מורגשת ממש כך ש התחילו להשתמש בחוכמת הקבלה בעל מנת לקבל. כמו שמדובר שאפילו דרגת כהן הגדול היו קונים בכסף. כן.
ובבית שני הובלת הדבר ביותר, כי תחילת הפירוד הודגש שם בפרהסיה על ידי תלמידים דלא מעלי, שבראשם עמדו צדוק וויטוס, שכל עיקר מרידתם בחזל היה מטעם החיוב של לשמה. כמו שכתוב בדברי חזל, חכמים היזהרו בדבריכם, כי לא רצו לפרוש מהאנוכיות. ועל כן הקהילו קהילות מהסוג הגרוע הזה, ונעשו כת גדולה שנקראו צדוקים, אשר הם היו העשירים והקצינים, רודפי תאוות אנוכיות, שלא כדרך התורה. והם לחמו עם הפרושים, והם שהביאו את מלכות רומא והשליטות על ישראל. והם שלא רצו לעשות שלום עם התקיפים כעצת חזל על פי התורה, עד שנחרב הבית ונגלה הדר ישראל.
שאלות. כן.
הוא כותב פה ממש כאילו הוא נמצא שם, כאילו ממש הוא מדבר...
מה הבעיה? מה אתה חושב?
השאלה אם זה רק מתוך ההשגה שלו שהוא ממש נמצא שם?
אתה חושב שהוא היה למד היסטוריה באוניברסיטה?
לא, השאלה אם זה, זאת אומרת, אפשר ממש להגיע אם מקובל יכול ממש לחיות את המציאות ככה רק מתוך ההשגה.
רגע, זה לא ברור אם הוא רואה את כל המערכת. למעלה מהזמן, זאת אומרת ללא שום קשר לזמן, אלא בשבילו זה סדר הפעולות, אז הוא רואה על ידי מה היה קלקול, ואיך הקלקול הזה בענפים האלה התגשם בעולם הזה, ואיך כל התהליך הזה נעשה. מה זה היסטוריה? שאנחנו אומרים שאנחנו יצאנו מבבל מאברהם אבינו, ויש לך פילוסופה לידך שאומר לא, זה נעשה חוכמת הקבלה היא מימי ביניים. נו, אז מה לעשות? כמה שכל אחד רואה כך, אומר. אבל מה אנחנו צריכים להבין? אנחנו לא נמצאים בזה, אנחנו לא מכירים את התהליך הזה, הירידה. עד כמה שזה היה דבר הממושך וכואב, ועד כמה שאנשים היו בכל זאת מתנגדים אליו, והיו המון מלחמות ובעיות, ושם כמו מכבים, כמו זה הכל היה, על כל היה מלחמה כדי להחזיק בלשמה. כי אנשים הבינו שכאן זה או שאתה, ליד הבורא, ואתה אדם, או שאתה פשוט בהמה שחי כך וכך שנים כמו החמור שלידך וזהו. ולכן היה קשה הדרדרות לכולם, אפילו אלה שהם, שהוא אומר עליהם כאן שהם הקצינים והעשירים וצדוקים, ו הם היו מבינים, רק לא היו יכולים להתגבר, להתנגד לאגו שלהם, שהיה ככה סוחב אותו וסוחב אותו, והוא היה ככה, אתה יודע, כמו ארנבת שהולך ללוע של נחש. לא ראית פעם? איך שהנחש מאפנט אותו, והוא ככה הולך. ממש ישנם כאלה. כך אדם בירידה, כך אנחנו צריכים להרגיש, לבדוק את עצמנו, לראות את עצמנו איך שזה קורה. לא להסכים עם זה ודאי, אבל זה עובד ככה, שבאה הירידה אתה צריך לראות איך שהאגו הרצון לקבל שלך עובד עליך, איך שאתה חלש, איך שאתה לא מסוגל, איך שאתה מדרדר ואתה רואה את הדרדרות שלך ואתה לא מסוגל לעשות כלום. וככה זה רק סביבה, מאור, דרכה וכן הלאה. לכן זה היו שנים לא פשוטות, ולא שסתם ככה היו קמים רשאים ואומרים לא רוצים, אלא זה הידרדרות כולה היה כללית. גם כן החכמים היו יורדים בדרגה שלהם, אבל בכל זאת מחזיקים עדיין בלשמה. זה ירידת הדורות. אבל כל העניין, מה שדיברנו קודם גם כן, הוא רק כדי לפרש בדיוק מה זה לשמה ולייחס בו בצורה אמיתית. לא. מה זה נקרא תורה לשמה? ותורה לשמה נקרא שאני לומד לצורך התיקון שלי, לא לכלום דבר אחר. ומצוות זה נקרא שאני מתקן את הרצון שלי, שכולל מתרייג רצונות. ולזה אני קורא מצוות. ותורה אני קורא תורת אור, שזה מגיע האור, והוא מתקן את הרצונות שלי, והוא עושה את המצוות. הוא עושה את התיקונים. אני רק עושה את ההכנות לזה. השם יגמור בעדי. וכתוצאה מרצונות האלה המתוקנים שאני מגלה את הבורא, כוח האחד, יחיד ומיוחד, וכן הלאה. אז הגרעין הזה, היחס שאני פותח ספר, ושאני לומד, ושאני מכוון את עצמי בדיוק לזה, זה העיקר. ועל זאת הנקודה הייתה המלחמה בין האלו ואלו. נו, היום זה כבר, מה אפשר לעשות? נצטרך לקום. אבל שוב, כל הקימאי רק על ידי בירור מה זה לשמה. לא במילים האלו, לשמה לא לשמה, כי זה לא... אבל כל הקימאי על ידי הבירור מה תפקידו של אדם, מה מטרת החיים, מה טעם החיים, כמו שהוא שואל. לא. וזה כל ההבדל. או שאני לומד כמה דפים אני אלמד, כמה אני יותר ידע מה כתוב עליהם, בהם, אין? יעבור בחינות וכו' וכו'. או שאני סופר את המאמץ שלי בלוי המאור המחזיר דמותיו. טוב, כן.
גם לאור החשיבות שאתה מקדיש לנושא הזה והקדשת לו גם היום, וגם בעל הסולם, אני רוצה להבין מה כל כך מיוחד, למה המאבק הוא דווקא פה, בחיצוניות, בלקרוא את הטקסט ולהתכוון לכמות דפים או לכוונה. למה זה כאילו היסוד שלה, אני רואה שממש חותך את כל המציאות, גם בהסברים, מלמעלה עד למטה. למה דווקא פה? בזה העיקר הבעיה.
כל הגישה לא לתקן אלה למשהו אחר, היא פילוסופיה. אפילו כולל המדע שלנו, המדעים שלנו שבעולם הזה, מדעי טבע, לא חשוב. זה בכל זאת נכלל יחד בשם פילוסופיה. כי זה הכל לא לאמת. אתה מגלה פחות או יותר שם כל מיני דברים, אבל זה לא עוזר לך. אתה לא מגלה הכוח שפועל בעולם, ולכן זה לא עוזר לך, אתה לא שולט על ידי זה. אתה בונה על ידי זה כל מיני צעצועים קטנים בעולם הזה שעוזרים לך שם לעשות כל מיני שטויות שלא לצורך. רק מעריך את הגלות וקלקול. הגישה היא גישה בכלל לחיים. זאת אומרת, לאן עכשיו חוזר האנושות? האנושות חוזרת ללשמה. כולה. כולה. זה בעצם מה שרצה אברהם אבינו לעשות בבבל. מה זה ללשמה? שיש כוח המתקן את האדם כדי לעלות אותו לדרגת הבורא, נקודה. זהו. וזה כל החיים שלנו. אני לא יודע מה עוד להוסיף. ולכן היום העולם נמצא בתחילת חשבון נפש מאוד, מאוד לא פשוט וחדש לגמרי, והצטרך לגלות את הדברים שכמו שאני שומע שחברים שלנו מתחילים שם להסביר בכל מיני מקומות שאנחנו, מה זה נקרא חינוך אינטגרלי, אז אומרים, אתם רוצים לשנות את האדם? ככה כאילו שואלים, כן, אנחנו רוצים לשנות את האדם, בטח. אלא מה לשנות? מספיק שינינו את הסביבה, שעוד מעט לא יכולים לנשום ולשתות ולאכול. אנחנו צריכים לשנות את האדם, ודאי. הגישה הזאת, זה נקרא מפילוסופיה ללשמה. זה אפילו לא שלא לשמה. כן?
כאילו, אני רוצה לשאול אולי פה, מהנקודה הזאת, שבעל הסולם מתאר, מתחיל להיפער, יש לו שורש גבוה יותר, אבל מתחיל להיפער איזה פער בין חיצוניות התורה לבין פנימיות התורה. גם כן. מהרגע הזה.
גם כן.
ואני רואה ש...
אבל...
למרות ש...
קצת ככה...
כן, זה
מתשתת. נצניע את זה.
זה, אז, אוקיי, אז, טוב, על זה אני רוצה לשאול.
לא.
ומצד, וגם ברור לנו מהלימוד שהחלק אולי הקשה ביותר, גם רבש כותב על זה, גם בעל הסולם, שיתוקן אולי אפילו אחרון, זה החלק הזה של החיצוניות תורה. ומצד שני, בתשומת לב שלך אני רואה את זה ממש, וגם של בעל הסולם המון, הוא מקדיש לזה המון, הקדמה לטעס, המון, המון, המון תשומת לב, דווקא כאילו, לברר בין שני הדברים האלה. שגם בטח. לאדם החילוני היום זה בכלל לא אכפת לו, הוא בכלל לא יודע, יש לו דחייה אפילו, ועדיין זה מאוד חשוב, אני רואה גם לך וגם לבעל הסולם, לעמוד על זה בהרחבה. וזה כאילו נראה לאדם אפילו קצת לא רלוונטי ולא ברור. מה פה כאילו השורש של, של הדבר שעליו כל כך חשוב לו להקדיש לזה כל כך הרבה מאמצים? ו...
כי זה מטה את האנשים האחרים. זה מטה את הכל העולם. מצד אחד... זה כאילו בא במקום. כשאתה מדבר עם אנשים, אז יש לנו הכל, הם אומרים. אנחנו לא צריכים חוכמת הקבלה, ברוך השם, יש לי הכל. ולא מבינים שחוכמת הקבלה היא בכלל לא באה במקום, והיא לא תוספת למי שככה נמצא באיזה רצונות, שם אלה שזה הדבר העיקרי בחיים, שלפי זה אנחנו מרגישים את העולם הזה, אנחנו מקבלים את החיים האלו, שכל רגע ורגע שאנחנו מקבלים חיות, החיות הזאת היא נמדדת לפי כמה שאנחנו קשורים ומכוונים למקור החיים. וחוכמת הקבלה בדיוק מכוונת אותנו אליו, ולכן החיים הבטוחים שלנו, להתקדם בצורה היפה, הקרובה, הטובה ביותר, למקור הטוב ומטיף, למטרת הבריאה, זה הכל דבר החשוב ביותר בחיי האדם. אנחנו עכשיו נמצאים בתחילת התהליך שההשגחה העליונה דרך המשבר, דרך הטבע, דרך כל מיני מוראות, היא תנקה אותנו בכוח מכל העודפים ותשאיר לנו בקושי לנשום ולמלות את עצמם להתקיים איכשהו, כדי שאנחנו סוף סוף נהיה פנויים בשכל שלנו הצר, וברצונות שלנו מקולקלים, להבין מה סוף סוף חשוב בחיים. אם אתם לא רוצים בדרך טובה, מרוב טוב, אז אני אעשה את זה בדרך ככה, מעמיד עליכם מלך כאמן, ואז בעל כורכם תחזרו לתשובה. תחזרו בתשובה ככה. לכן אנחנו, חשוב לנו מאוד להבדיל בין כל העסקים של בני אדם לכף הזה, שלגלות נחיצות לתיקון האדם. וזה בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות תחת השם חינוך האינטגרלי. ולגשת לאותם השכבות שיש להם סיפוק וכאילו הכל נמצא בהם, אנחנו לא רשאים, כי יש להם נגד זה ואם ישנם כאלה אנשים שהם אינדיפרנס, איך להגיד?
אדישים.
שהם אדישים, לא כל כך מתנגדים לחומת הקבלה, אז אנחנו איתם, אז אנחנו יכולים אליהם לפנות. כן.
דווקא לאור זה, זאת אומרת, שיש חלוקה כזאת ברורה, בכל זאת הוא מקדיש המון, המון לזה, לחלק, לבירור בין שני החלקים האלה, בין החלק החיצוניות התורה לבין הפנימיות התורה, ממש מקדיש לזה, למרות שברור שחיצוניות התורה זה שלב יותר מאוחר, וגם אתה אומר את זה. ובכל זאת המון תשומת לב, וגם המון דאגה מסוימת.
כי הוא לא מדבר על האנשים כל כך, שהוא רוצה למשוך משם, כי היה מוכן, כמו שאומר רבה, שלדבר עם אבנים, הרי לא היו, מי היה שם? כמה אנשים היו? מי, 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 מי הכיר אותו, מי חיבד אותו? זה... אלה... הוא רצה מאוד להבדיל בין תורת הנגלה ותורת הנסתר. מה שמקובל בהמון. כי מקובל רואה בכל הספרים האלו של תורת הנגלה, כי יכול, מה שנקרא אצלנו בתורת הנגלה, זה תלמוד, בבלי, ירושלמי, משניות, תהילי, מה שהקהל הרחב קורא. כן? שולחן ערוך אפילו. נו? קח את הרמב״ם עם, עם כל הביאורים שלו, זה הכל קבלה הרי. מה זה? זה מדובר על ה... באמת בשביל מה הוא כותב מה צריכים בבית המקדש, כל מיני, כל, כל, כל התורת המלאכים, כל הקורבנות, כל הביאורים, בשביל מה? בשביל מה אנחנו צריכים את זה? רק כדי לעלות לדרגה הזאת הרוחנית ו, 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 ולעבוד בזה. אז זה מאוד חשוב. חוץ מזה, באמת, זו בעיה גדולה, שמקלקלים שם הקבלה. אבל העיקר, שוב, העיקר זה רק לשמה. רק בירור שלו, של, ה... של המושג הזה, הוא החשוב. כן.
אולי אחרונה, כלפינו, כשאנחנו שומעים וקוראים על הבירורים האלה, מה אנחנו, כי ברור לי שיש פה גם איזו נקודה שהיא רלוונטית גם לי. למרות שלי כאילו אין שום משיכה לחיצוניות התורה. אבל ברור שיש פה בתוך הבירור הזה איזה משהו שהוא יושב עמוק בתוכי איפשהו שאני צריך למצוא למה זה בדיוק מתייחס.
זה אמונות תפילות, זה, 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 זה גישה לכל החיים, זה נטייה טבעית של האדם לכל מיני, אל תעשה לך פסל ולא דמות, ולכל הסוגי עבודה זרה. למשל, שהוא עושה לעצמו בחיים, לכל סוגי עבודה זרה. השאלה היא כך, או שאיזה מין דבר שאתה בונה בחיים מחומרים של העולם הזה, אתה מייחס לזה קדושה, או שזה מזכיר לך את הקדושה ומכוון אותך לקדושה. זאת השאלה. זאת השאלה. או שאני אומר שמזוזה שומרת עליי, שאני יוצא מהפתח, או שאני אומר שהיא מזכירה לי על זה שיש כוח אחד. שמה ישראל שכתוב שם. השם אלוקינו השם אחד, וזה ששומר עליי, שאני קשור אליו, ומה שומר מהקליפות, שאני יוצא מהדלת, תחת העולם, תחת השפעת העולם החיצון. אתה מבין, זה, יש בזה נקודה עקרונית, בהסתכלות על המציאות. נו, ודאי למבין. לא כדאי. אנחנו נמשיך.
כותרת, הבחן בין אידיאל חילוני לאידיאל דתי. אידיאל חילוני מקורו יוצא מהאנושיות. על כן, אינו יכול לרומם עצמו ממעלה האנושיות. מה שאין כן, אידאה דתית שמקורה בהשם יתברך, יכולה לרומם עצמה ממעל לכל האנושיות.
גם דתי וחילוני, אתה מבין? אתה איך שהוא מסביר. ברור שדת הוא מתכוון חוכמת הקבלה נטו, שמדברת על תיקון האדם, תיקון הרצונות של האדם, שאדם יודע שזה מה שהוא צריך לעשות בחיים, לתקן את עצמו. וחילוני, כל אחד שלא נמצא בזה. הוא מחלק את זה בצורה אחרת לגמרי. החלוקה זה לא לפי מה שאנשים ברחוב מחלקים. החלוקה היא אחרת. אלו שמתעסקים בתורה כמאור המחזיר למוטב, לכן הוא מתעסק בתורה, ואלו שלא חשוב מה שהם עושים, האחרים. כן.
כי הבסיס של אידיאל חילוני הוא השוויה. והמחיר של התפארת מן האדם ומעשהו כדי להתפאר בעיני הבריות. ואף על פי שלפעמים מתבזה בעיני דורו, מכל מקום נסמך על דורות אחרים. ועל כל פנים, דבר יקר הוא לו, כמו אבן טובה, המזינה את בעליה הרבה. אף על פי ששום בן אדם אינו יודע ממנה, ואינו מוכירה.
זאת אומרת שזה העיקר אצלו. הוא מודע לזה, הוא לא מודע לזה. הוא כל הזמן רק מחזיק את עצמו בצורה האופטימלית. כן? הטובה כלפי הסביבה. זהו. זה האגו שלו, כך מכוון אותו. וכל הזמן בתת הכרה ובהכרה כמה שיכול להיראות יותר טוב כלפי אחרים. באושר, בכבוד, בידע. בקיצור, להחזיק את עצמו, לרומם את עצמו. כלפי הבריות. מודד שלו, הסביבה.
מה שאין כן, אידאה דתית. הרי הבסיס שלה הוא התפארת בעיני השם. ועל כן, בעל אידאה דתית, יכול לרומם עצמו ממעל האנושיות.
שהוא מודד את עצמו רק כלפי הבורא, איפה אני לעומתו? מתכוון אליו או לא, מרגיש אותו יותר או פחות, איך אני מצדיק אותו או לא, בעבר ובעתיד וכן הלאה. כל הזמן רק כלפי זה. וודאי שאין לו אז שום קשר לאחרים, לזולת, רק כדי גם כן, אם אפשר, אם מותר, זה בהתאם לזמן ואפשרויות, גם כן בהזדמנויות לקרב אותם לאותה מגמה, לאותה התפיסת המציאות כמו שהוא. אז מדידה אחרת לגמרי, יחס לעולם שונה, ליחס לחיים, למטרת החיים שונה, יחס לעצמו שונה. כן? או אני עכשיו זה האמצעי, כן? וכל מה שיש סביבי זה גם כן אמצעי, כדי להשיג את המאור המחזיר למוטב, או שאני ככה משתמש בכל העולם כדי להעלות את עצמי. מי בראש בקיצור, או פרו או בורא.
וכן בין העמים, בתוך גלותנו, כל עוד שהלכנו בדרכי התורה, היינו נשמרים, כי דבר זה ידוע לכל האומות, אשר אנו עם מפותח ביותר וחפצים בשיתופנו עמהם, אלא שמנצלים אותנו כל אחד לפי התאווה האנוכית. אולם כוח רב היה לנו בכל האומות, אשר אחר כל הניצול נשאר לנו עדיין מנה יפה גדולה מלאזרחי הארץ.
אם מחזיקים בלשמה, אפילו שאנחנו יותר חכמים וכולם רוצים לנצל אותנו ואנחנו נמצאים בגלות, הלשמה נשאר בינינו. ואז אנחנו חיים עם כל האומות ועוזרים להם במה שהם צריכים מאיתנו. כן? אבל הלשמה נמצא ואנחנו נמצאים במכוון לבורא. כן? אם זה היה כך, אז גלות הייתה מקבלת צורה אחרת לגמרי ממה שהיא בעצם עברה עלינו. אלה? אולם?
אולם, בסיבת פורקי עול התורה, ובשאיפתם לתת חופש לזממם האנוכי, הרי איבדו את המטרה של החיים, דהיינו עבודת השם יתברך. ומתוך שהמטרה נשגבה, החליפו על מטרות אנוכיות של יופי החיים. ממילא, כל מי שזכה להון, הרי מעלה את המטרה שלו בכל הידור ויופי. ובמקום שהאיש הדתי פיזר את העודף הכלכלי שלו על צדקה ומעשים טובים, והעמדת ישיבות וכדומה, על צרכים כלכליים, על צרכים כלליים, הלכו להם האנוכיים ופיזרו את העודף שלהם על יופי החיים, על אכילה ושתייה, הלבשה ותכשיטים, והשתוו לרמי המעלה שבאותה האומה. וכוונתי בדברים אלו אינה אלא להראות אשר התורה וחוק ההתפתחות הטבעי, אפילו אם הגורל העיוור, הולכים יד ביד באחדות נפלאה. באופן אשר המקרים הרעים במצב הגלותי, שיש לנו לספר הרבה בימי גלותנו, כולם היו מסיבות המעל שמעלנו בתורה. ואם היינו נשמרים במצוות התורה, לא היה קורה אותנו כל רע, חס ושלום.
טוב, אנחנו לא יכולים להיכנס לכל החשבונות האלה, מה היה אם נשמרים, מה לא נשמרים. אנחנו נמצאים בעובדה, כן, הכל מה שקרה, אנחנו צריכים להגיד ככה צריך לקרות, אין עוד מלבדו, רק הוא נותן לנו את זה כתנאי, לא לראות את זה כאילו היה אפשר אחרת ולא אפשר אחרת. אנחנו לא משחקים בעבר, אלא מה שהוא רוצה להגיד שיש חוק, אם מקיימים אותו ככה קורה, אם לא מקיימים לא, אבל למה? כי לא יכולנו לקיים, זה כבר שאלה אחרת לגמרי. היינו צריכים לדרדר, והיינו צריכים ככה לעשות, זה כבר, אלה מה אומר לנו זה כחוק. אם היינו נשמרים, אז היינו מגיעים הלאה בשלמות. לא נשמרים, משום מה, לא חשוב, לכן הגענו למה שהגענו. אבל שוב, ירידת הדורות, ומגיעים למצב שכולם נמצאים בלא לשמה, איבדנו לגמרי את הכל, זה דור שכולו חייב. כן.
מה זה נקרא להילחם להרזיק בלשמה? מה זה נקרא להילחם להרזיק בלשמה?
לתקן את עצמו, לאהבת הזולת, דרך אהבת הזולת, לאהבת השם. זה נקרא להחזיק בלשמה. תורה לשמה, לשמה של תורה. בשביל מה התורה? מה זה מילה לשמה? תורה ניתנה, תורה זה הוראה. בהוראה הזאת, אם אתה משתמש נכון, אתה מזמין המאור, מחזיר למוטף. הוא פועל על הרצונות שלך המקולקלים. אם אתה לא מרגיש את הרצונות האלו כמקולקלים, הוא מראה לך שזה מקולקל. אחרי שזה, אתה רואה שזה מקולקל, אתה רוצה שהם יתקנו. ממה, על מנת לקבל, על מנת להשפיע. זה נקרא מקולקל, שזה על מנת לקבל לעצמו, ועל מנת להשפיע זה נקרא מתוקן. כי בזה אתה מדמה את עצמך לבורא לפחות באותו רצון הפרטי. אז כך אתה מתקדם. אז תורה זה נקרא המאור המחזיר למוטף. כן? אם אתה משתמש בכל מה שיש לך, בחברים, בקבוצה, בלימוד, בהפצה, בכל דבר, בכל המכשיר הזה, אמצעי הזה, כדי לתקן את עצמך, זה הכל נקרא תורה. לומדי תורה, עובדי תורה, זה נקרא תורה, כן.
איך אדם מברר אם הוא נמצא כלפי לשמה?
לפי כוונה שלו. שניים לומדים מאותו ספר, אחד לומד תורה ואחד לומד חוכמה. למה? כי הוא רוצה להתקן ובשביל זה לומד מלכתחילה, וכל הזמן בודק את עצמו, האם הוא לזה מתכוון, וחס ושלום לא נעשה, לא נעשה במקום ישר כל אומות העולם. אחד בודק ככה, ואז נקרא שהוא לומד תורה, והשני לומד סתם חוכמה, חוכמה בגויים תאמין כמו שכתוב. זה הכל. אז אנחנו צריכים כל הזמן להיות בבדיקה הזאת, לכן הכוונה היא, כוונה בלימוד התורה זה הכל. לשמה או לא לשמה, כל הזמן לבדוק. לשמה זאת אומרת, האם אתה רוצה להשתמש במכשיר הזה לתיקון שלך. כן.
שואל תימור מטביליסי, אם מקובלים רואים את המערכת כולה ויודעים מה אמור לקרות, למה בעל הסולם קיווה שיוכל לשנות את מה שאמור להתרחש?
אני לא רוצה לשמוע שאלות כאלה. זה לא לעניין. מקובלים מה שאומרים, אנחנו לא מדברים על זה. מה שהם יודעים, אנחנו לא יודעים. כן, גלעד.
אני בכל זאת רוצה גם על הלימוד שלנו לשאול.
כן.
הייתה סדנה נהדרת ביום ראשון, שממש ככה ריכזה את מה לבקש, איך לעבוד בזמן השיעור. וחשבתי שאולי בשביל לעורר ולעשות פה דווקא, אולי כן לתת את החצי שעה הראשונה של השיעור בוקר סדנה, אולי אפילו לשבת אחרת לגמרי, שנשב כולנו כבר בצורה כזאת של מעגלים, נתחיל, ואז מיד עוברים בלי שולחנות, בלי כלום, וכל השיעור יעבור, גם כל החצי השני של האולם ייכנס פה פנימה, ונהיה כולנו בערנות ובלחץ כל בוקר, לא פעם באיזושהי תקופה. ממש חצי שעה נעשה רק על כוונה כמה שאלות, נדון בינינו, ואז יהיה לנו את המשך השיעור כולו בריכוז ובבערה. ולא טוב, ככה.
מחר אנחנו נעשה שיעור ללא שום כניסה, ללא שום הקדמה, ישר לזור עם אותם הכוונות, איך שתבואו מהבית. זהו, הכל תלוי בכם. באים ומתחילים ללמוד. אצל רבה שלו היה מילה אחד בכלל, איך לסדר את עצמנו, איך לעשות. הכל היה מובן שאם אתה רוצה, נמצא כאן, תקרא מאמרים, תראה מה שאתה צריך וגמרנו. אנחנו כל כך מדברים על זה הרבה, כל כך מחזקים זה את זה. אני לא חושב ש... בוא נראה בינתיים כך. יכול להיות, תשמור את העצה שלך לעוד כמה זמן. כן.
לפי מה שהבנתי באיזשהו שלב בשיעור, אני יכול להיות פה כמה שנים ולהיות בלא לשמה, בכלל...
שדרן רדיו.
כן, נכון.
כן.
בדיוק. אז מה גורם להיפוך? מתי זה קורה ולמה?
מתי שאתה תשמע מה שאנחנו אומרים. אתה יכול לשמוע, לשמוע, צריכים לשמוע, לתקן את עצמו, כן, 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 וזה הכל עובר... 15 סנטימטר ליד האוזן, אחר כך 10 סנטימטר, אחר כך 5, אולי אחר כך זה נכנס. ככה זה עובד. זה האביות שלך כאן ליד האוזן, האביות שלא נותנת להגל להיכנס פנימה. ואז לאט 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 עד שזה מצליח להיכנס. כן.
אני בהכרח אבל לומד מראש שלא לשמה, זאת אומרת, בהכרח אני מגיע
זה
לפה.
זה נקרא מלא לשמה שיבוא לשמה. כי אתה יודע שאתה כן ולא וכמה שכן ולא, ואתה שומע ולא שומע, ואיך שזה, זה, אתה בטלם. בכל זאת, יש כאן כביש ואתה איכשהו הולך בו. כן.
וגם הלשמה הוא סוג של, לפחות בשלבים הראשונים, הוא לא לשמה, כי אני רוצה להיות נגיד גדול בעיני החברה, וככה המורה אמר וכו' וכו'.
זה נקרא לא לשמה. זה נקרא לא לשמה.
אז מה זה לשמה?
לשמה זה שאותם הרצונות שאתה משתמש בהם, הם כולם על מנת להשפיע נחת רוח לבורא. או לזולת. או דרך הזולת לבורא. אבל בקיצור, אחרי שאתה לא מכוון אותם בחזרה אליך. וגם בזה ישנם השינויים למיניהם עד שמגיעים לא לקבל פרס. על מנת לא לקבל פרס. מה? האם זה אפשרי?
כן.
תן לי אור לעשות. אם אתה שואל אותי, ודאי שלא. האור עושה. ובזאת...
חוויה ושמה קבלה בחיפה, היום יום שלישי בשעה 19:00 יתקיים המפגש השבועי עם הרב לייטמן בקבוצת חיפה. המפגש ישודר בערוץ 66, הקהל מוזמן, הכניסה חופשית. האמת, כדאי לכם לגלות, יום פתוח במכללת קבלה לעם לקראת שנת הלימודים החדשה. אנו מזמינים אתכם ליום פתוח במכללת קבלה לעם, יום שני הבא, 3 בספטמבר, 18:30 בסניפי המכללה בכל רחבי הארץ. לפרטים 1-700-509-209 ובאתר קבלה לעם. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
Towards a goal I run, no time to rest. My journey's just begun, it's all uphill. No finish line in sight, I'm low on fuel. And I can't see the light, I stop and pray. For the strength to go on, my mind says stop. But my heart is strong, suddenly he is by my side. With his loving drive, he evokes this love I can't explain. All I want is for him to attain.
Yes, I can. It is the only way. Yes, I can. Let's turn this night into day. Yes, I can. I'm not turning back. Yes, I can. Use this life to attack. We move on. The rain is coming down. The path is tough, but we hold each other up. It really slows us down. We're both so tired. He wants to turn around. We pray together for our strength to grow. Yashakel, it is the only way. Yashakel, let's turn this night into day. Yashakel, I'm not turning back. Yashakel, let's use this night to attack. La la la, la 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 la.